עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם המנכ״ל המיועד של משרד לשירותי דת, יהודה אבידן. שלום, ערב טוב, יהודה.
שלום וערב טוב.
מצרפים אליך את עורך הדין אברהים יוסטמן. שלום אברהים, ערב טוב גם לך.
זה כבר שלום, היום, ערב טוב, ברכות ליהודה.
היום ביום כזה, אחרי שראינו את ההופעה של אברהים, זה תואר קצת יותר מהמנכ״ל המיועד לשירותי דת, עם כל הכבוד.
טוב, עורך הדין שייצג את סיעת היהדות התורה בפני בג"ץ היום בדיון בעניינו של הרב אריה דרעי.
ונתן הופעה מרשימה.
ונתן הופעה מרשימה.
הכל למען התנועה הקדושה ולהצלחתה ולהצלחתו של יהודה, בעזרת השם מחזיקים את זה.
ולימד אותנו פרק במתחם הסבירות. מהו סבירות קיצונית ומה היא מתונה ומה היא באמצע. עורך דין יוסטמן, באמת בשאלה הזו בוא נעסוק רגע. השאלה אומרת שבית המשפט העליון, 11 השופטים, הם חכמים יותר מראש הממשלה, מהמצביעים שבאו להצביע בבחירות, משרים, מאנשים אחרים, והם יודעים מה הייתה הסבירות הנכונה בסוגיה הזו שממנים אדם לשר למרות הסדר טיעון שהוא כבר חתם עליו, נכון?
כן, תראה, אני לא רוצה לחשוב מה עובר להם בראש, אם חכמים יותר או חכמים פחות. הם תופסים את התפקיד שלהם כשומרי הסף. הם בעצם אומרים, הרגע שאתה עשית שרשות מנהלית כלשהי, עשתה פעולה פלונית, אני זה ששומר את הסף לבדוק האם הפעולה הזאת היא נכונה או לא נכונה. עכשיו באמת בדיון הזה התפתחה השאלה, מה זאת אומרת פעולה נכונה אחרי שהפעולה הזאת כמובן הייתה בלב ליבה של מערכת בחירות, ומערכת הבחירות הוכרעה כפי שהוכרעה. אז למה אתם 10, 15, 20 אנשים, נגיד שנבחרתם גם על ידי 2,000 איש, זה לא משנה, למה אתם יותר חכמים מ-2.3 מיליון אנשים שידעו מה עומד לפתחם והחליטו מה שהחליטו?
זה לא לזה, אתה יכול גם להוסיף את זה. זה לא שאנחנו לא אמרנו לציבור, אנחנו נתקן את עילת הסבירות אם מישהו יעיזס להתערב. זה לא שאנחנו לא אמרנו שהולכים לתקן את החוק. הדברים האלה היו מונחים בפני הבוחר בצורה ברורה. גם הרב דרעי אמר אותם בכלי התקשורת, ברעיונות אישיים, בצורה חדה, ברורה, לא מתחת לשולחן. כלומר, הכל היה מונח לפתחו של הבוחר. כלומר, המתחם הסבירות כאן הוא עוד יותר מקבל משקל.
אבל יהודה, בוא נשאל אותך דווקא על העניין הזה, כדי לנסות ולהעמיד דברים על דיוקם, לפחות ממה שעלה היום בבית המשפט. זה נכון שלבוחר הכל היה ידוע, אין על זה ויכוח. השאלה היא כזו, האם לשופט, בזמן שחתם בפניו הרב אריה דרעי על הסדר טיעון, ובו הוא כותב, אני פורש מהחיים הפוליטיים, רגע.
אני אסביר לך למה לא רלוונטי.
אבל בוא, שהמאזינים יבינו מה אני שואל, ואז תבין מה לא רלוונטי, כי המאזינים לא מהירים מחשבה כמוך. אבל השופט אז חשב שבאמת מדובר בפרישה לצמיתות מהחיים הפוליטיים, ולכן הוא אישר את הסדר הדין, והוא הופתע יום אחרת לשמוע מסיבת עיתונאים של הרב אריה דרעי אומר, אני כאן, נשאר והכל בסדר, בחירות הבאות אני מיד חוזר וכולי. למה זה לא רלוונטי?
הדבר היחידי שיכול להיות רלוונטי מה הוא עושים, חבר'ה, אנחנו מבטלים את עסקת הטיעון. אבל, כיוון שגם הפרקליטות קמה ואמרה שמעולם זה לא היה חלק מעסקת הטיעון, זה שהשופטים נוטים להבין ולחשוב ולהבין יותר מדי דברים, זה לא עניין שלנו.
רגע, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. אתה אומר, נציג הפרקליטות הופיע בפני בית המשפט ואמר, אני...
נציג המשפטי לממשלה אמר...
אני כהתובע, אני הצד השני של הסדר הטיעון, אני הבנתי שלא מדובר בפרישה לצמיתות.
אני מודיע לכם חד משמעית שזה לא היה חלק מזכת הטיעון.
אז אתה אומר ממילא לא רלוונטי מה השופט חשב?
בכלל לא מעניין אותנו עכשיו מה אומרים, מה לא אומרים. אנחנו הגענו מזכת טיעון עם אריה דרעי, כולל טיעון לעונש, כולל הכל, ואנחנו אומרים לכם שזה לא חלק מזכת הטיעון. לא היה בקשה, לא הייתה דרישה כזאת. מי שכך, מה שמונח לפתחנו, זה החוק.
טוב, עורך דין יוסטמן, אתה הופעת היום בבגץ ולא בפעם הראשונה, ואתה מכיר את הלך הרוח לפחות בבתי המשפט. היום זה היה שידור חי, כמובן שהיה רצון של כל הצדדים לתת ככה הופעות ולהתבטא, ושופטים התערבו ושאלו. ראינו אבל מגמה מאוד ברורה של כל, אפשר לומר, כמעט כל שופטי בית המשפט העליון היום, שכל אחד מנציגי ההגנה הגיע ודיוותן את טענותיו, הם יקשו בשאלות ופרחו דברים וטענו טענות וכמעט לא נתנו להשלים משפט. האם מזה אפשר ללמוד משהו הלך רוח, או שלפעמים הפוך, שהשופטים מתנהלים ככה, הם רוצים להוכיח בשידור חי לכל הצופים, תראו, אנחנו ניסינו באמת להפיל את כל הטיעונים של התביעה, אבל מה לעשות שהם צדקו?
תראה,
אז כמו שאתה ציינת, זה היה אירוע ברייטינג גבוה, ובמצב כזה קצת קשה לצפות איך אנשים התנהגו, ומה המניע שעומד מאחורי ככה, אתה יודע, כל השואו הזה. אי אפשר גם להתעלם בכלל מהאווירה הציבורית ומהאירוע שקרה אתמול בלילה, את הרפורמה המשפטית שיריב לוין, גם זה עמד היטב בחלל בית המשפט, בוודאי, השופטים הם בני אדם, הם שמעו אתמול את הדברים בדיוק כמוני וכמוך, והם בהחלט מודעים לזה, ומודעים גם לרגישות הציבורית הענקית. אני לא הייתי נותן משקל יתר להערות כאלה ואחרות, כמו שאתה אומר, לפעמים זה אפילו פועל הפוך, כלומר השופטים רוצים להראות, הנה, שאלנו את כל השאלות הנכונות, לא נותר יותר מה לשאול, ואחרי אנחנו נאלצים לפסוק כפי שאנחנו פוסקים.
אני רוצה להזכיר לכם, שבדיון של ה-11-0, מה שאומרים, או שזה נקרא, של הבג"ץ הקודם, שרצו לדעת אם אריה דרעי יכול לשמש כשר או לא, מי שזוכר את המשפט, את הדיון שהיה בבג"ץ, האמירות שם היו לא פחותות מהיום, אנשים סברו שזה נוטה כבר להפיע אמירות, אריה דרעי לא יוכל חיים כשר, אין סיכוי, האווירה הציבורית הייתה יותר גרועה מהיום אפילו, לא פחות זאת אומרת, ובכל אופן הייתה תוצאה מרחיקת לכת אפילו. כלומר, אני לא יכול לדעת, לא יכול לומר שאני יצאתי אופטימי היום, הכל היום מתערבב, היום בעצם השיקולים שאנחנו מסתכלים ואנחנו חושבים עליהם, איך השופטים יגיבו, היום רוצים לגרות אותנו להמשך החליקה, או שהם רוצים...
אוקיי, אז בוא רגע נצא מזירת הניחושים, בוא נצא רגע מזירת הניחושים, מה הם יגידו ומה הם יעשו, יהודה ואברימי, בוא נעבור רגע לזירה הפוליטית עכשיו. יש דרך, יהודה, ואני שואל אותך ככה לשולחן.
לא, אני אחסור לך, אריה דרעי יהיה שר הפנים והבריאות.
אז רגע, רק שנייה אחת, בוא נראה את הדרך, את התהליך. חלילה בית המשפט העליון ביום שני מוציא פסק דין, ואומר על נתניהו לפטר לאלתר את הרב אריה דרעי מתפקידו כשר, בעקבות העובדה שהוא הפר את ההסכמה...
לא, הם לא אומרים את זה, הם פוסלים את המינוי שלו.
פוסלים את המינוי, אוקיי. יש דרך להחזיר את המינוי הזה, אתה אומר, איך?
זאת אומרת, חקיקה.
החקיקה אבל לא תחול רטרואקטיבית, יאמרו לך.
היא תבלק, נכון, היא תבטל את עילת הסבירות, היא תכניס פסקת...
אין בעיה, מכאן ולאבא. מכאן ולאבא לא תהיה מעילת הסבירות.
דקה, אתה אומר מכאן לאבא.
אוקיי.
היא תבטל את עילת הסבירות, היא תכניס פסקת התגברות לאותו חוק, וראש הממשלה ימנה אותו בחזרה. מאותו רגע אין אפשרות לאף אחד להתערב במינוי הזה.
תראה, בסופו של דבר, אבי, הרי אין ספק שהשאלה הזאת היא השאלה הגדולה של פסקת ההתגברות.
דרך אגב, אני את הסבירות, אפשר להעביר את המינוי שלו עוד פעם מפסקת התגברות.
כן, אני אומר רק בכל השאלה הזאת של יחסי הכוחות בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, שזו הכנסת והבג"ץ, השאלה הגדולה באמת זה מי יתפס יותר גבוה על העץ, ובאיזה ששלב מישהו שירים ידיים והוא יגיד, אוקיי, אני מקבל את דין התנועה ואני לא ממשיך בכיפוף ידיים. זה בעצם שאלה שאף אחד אין לו עליה תשובה ברורה.
לא, לא, יש.
אריה דרעי
יהיה שר הפנים והבריאות.
עם האמונה אנחנו תמיד מנצחים.
כן, אבל יהודה, אתה חייב להבין, רק שנייה, אני מנסה רק באמת, אתה יודע, גם המאזינים.
אחרת גם לא יהיה אחרת, אין דבר כזה.
שנייה, חבר'ה, אולי אני פחות מבין מכם, אני באמת רוצה להבין עד הסוף. יהודה, דיברתי מקודם פה בשידור. עם כתב ישראל היום לענייני משפט, שישב היום גם כן בדיון, והאווירה המשפטית היא כזאת. אם מינויו נפסל, ואחר כך לא משנה איזה חוק יחוקקו, זה כבר לא יכול לחול עליו, בגלל שעליו בית המשפט כבר אמר את דברו, ובזמן שבית המשפט אמר את דברו, מסתכלים על נכון לתאריך הגשת התביעה, ובזמן הגשת העתירה, לא הייתה פסקת התגברות, היה את עילת הסבירות, ועל בסיס זה אריה דרעי לא יוכל להיות שר. עכשיו שמשנים את החוק, בסדר, אם יבוא עוד מקרה דומה זהה אחר בפני המחוקק, הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, אבל על ספציפית, על האיש ששמו הרב אריה דרעי, קבע בית המשפט העליון את מה שקבע, וזה יהיה על חזור, יהודה.
לא, אומר לך בית המשפט שהוא מבטל את המינוי בגלל של עילת הסבירות, שהיא בעצם, שזה חוסר סבירות קיצוני למלות אותו. בא המחוקק ואומר, על אף שישנם שסוברים שזה חוסר סבירות קיצוני, אנחנו מתקנים שבמקרה, בשר שהורשע, ותתתה ותתתה מה שאתה רק רוצה, ראש הממשלה רשאי למנות אותו, על אף אם הוא נושא בחובו עבירה שסוברים ככה וככה,
זה הבנתי, אותו. ואז ימנו אותו שוב, הבנתי, האם אפשר לך. למנות את אותו אדם שוב שבגינו כבר נפסק פסק, אתה אומר לך. שכן, אברי מה אתה חושב?
ספציפית.
עורך דין יוסטמן, מה אתה חושב, זה ריאלי?
אני חושב שבסופו של דבר בג"ץ ימצא פה איזושהי דרך ביניים, שלא...
יהודה, אברמי לא מסכים איתך, אתה רואה, אם הוא היה מסכים איתך, הוא אומר כן.
אני לא חושב שבג"ץ רוצה למצוא את עצמו בזמן הקרוב, בהתנגשות הזאת של עיקוב הדין את ההר, והוא כן ימצא איזשהו דרך ביניים, כמו למשל להגיד, אני מקבל את... אני דוחה את השינוי בחוק, תחזרו ליושב ראש ועדת הבחירות, שיבדוק אם יש קלון או אין קלון, ואם אפשר להתעלם מהמאסר על תנאי, אי אפשר להתעלם מהמאסר על תנאי. יש כמה וכמה דברים שיכול בג"ץ לעשות, להגיד לזה חובת כולם, כי זה ודאי לא נכון, אבל הוא כן יכול לעשות דברים שיתחו את הקט. ואם הוא רוצה...
אני אפרשן טיפה את אברמי יותר אבי כדי שתהיה ברור. אברמי מסכים כמוני, אבל הוא חושב שבגלל שהוא יודע שזה מה שהולך לקרות, בג"ץ יודע בדיוק מה שאני אומר כרגע, ולכן אומר אברמי, אני חושב שבג"ץ לא יגיע למקום הזה, הוא ימצא את דרך הביניים כדי להימנע להגיע למצב הזה, שהוא בלתי נמנע.
שהוא התנגשות.
בג"ץ מבין, בג"ץ מבין, וכל אדם בישראל מבין, שתוצאת הבחירות הזאת אינה מאפשרת שום סיטואציה, שבה אריה דרי לא יושב תחת שולחן הממשלה כשר בכיר. הוא מבין את זה. ולכן הוא אומר אברמי, שעזבו אתכם, יודע, צודק אולי, בדרך שזה מה שיקרה עם חלילה, אבל אני חושב שזה לא יקרה, כי בג"ץ גם מבין את זה. איך אמר היום בג"ץ באחד המילים, אז מה אתם רוצים, בחירות שישיות? בג"ץ מבין שזה כאוס מוחלט, שזה דבר שהוא לא יוכל להמשיך, ולכן סובר אברמי, שימצא פתרון היפה, אנחנו נברך על כך.
טוב, מעניין מאוד, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם
אני
רגע.
אני פרשנתי אותך נכון, אברמי?
כן, אני חושב ככה, אני מאמין שזה מה שיקרה בסופו של דבר.
תשובת ביניים כזו, תשובת אמצע שאומרת, גם בגץ מבין את הצד הקיצוני השני, אתה יודע מה, זו תשובה במתחם הסבירות, אברמי. כן,
בוא נספר. אני חושב שגם בגץ יהיה שמח לדחות את האירוע הזה.
גם תראו, יהיה לזה משקל מאוד, עד כמה בגץ יסחוב את זה. תזכרו, ככל שבגץ יסחוב את זה, אריה דרעי יושב כשר ומתפקד, זה יהיה מאוד דבר חריג. לתת לו לשבת 4 חודשים ולפסול אותו. אם הוא יפסול אותו שבוע הבא, אם ההחלטה תינתן שבוע הבא, אז אני חושב שאנחנו הולכים לפסילה. אבל ככל שימשך הזמן, ואריה דרעי יישב על כיסו, זה כבר לא מעשה אסון, זה כבר, כבר הרבה יותר חמור מהדבר הזה. ולכן, אם הם החליטו לפסול, הם החליטו לפסול, ונימוקים ייתנו אולי אחרי זה, או שהם, ככל שנמשכו יותר, זה אומר, הדיונים בין ה-11 שופטים, כמה זה? 11 או 9? אני אפילו זוכר.
11, כן.
11, ואני לא חושב שזה יימשך מעבר לכמה ימים. בגלל שמבחינתם כבר בימים האלה, כבר בימים האלה שהוא יושב, והוא בעצם כבר שר בפועל, ומקבל החלטות, וממנה אנשים.
ולכן אני אמרתי, אם זה כמה ימים, אז אנחנו מצב לא טוב.
אוקיי, עכשיו אחת השאלות המעניינות, סתם, אתם יודעים, אנחנו ככה, בישיבות לימדו אותנו לעשות חקירות מעניינות. אז בוא נעזור לכל הבחורי ישיבות ששומעים אותנו ויעסקו בשאלות למדניות מתוך הסיפור המרתק הזה. נניח שוועדת סל הבריאות מתכנסת מחר בבוקר, ושר הבריאות מחליט להוסיף לסל הבריאות, וזו החלטה רק של השר, עוד 1 מיליארד שקל. הוועדה דנה איזה תרופות ייכנסו, איזה תרופות לא, זה נכון. אבל מי שמביא את התקציב, זה השר. עכשיו, על בסיס זה, ועדת הסל מחליטה להכניס עוד 1,000 תרופות חדשות. מאותו רגע כל בתי החולים, כל קופות החולים מקבלים הוראה, 1,000 התרופות הללו ניתנו וניתנים לחולים בתמורה לכמה גרושים. עוד שבוע יבוטל מינויו. יבוטל מינויו של הרב אריה דרעי. הנה פתחנו את הוויכוח.
אם השר, הם לא אומרים לך שהמילים שלך פג תוקף רטרואקטיבי וכל ההחלטות שלך לא נכונות. הם אומרים אתה מעכשיו לא טוב. אז אם יש תקציב והתקציב אושר במשרד האוצר, והוסף לסל כדין, אז זה בכלל לא משנה מי השר, השר הזה, או השר אורביץ, או כל שר אחר, ההחלטות המנהליות יש להם רצף שלטוני, וזה ימשיך וזה לא משנה מה. אני רואה שאתה יכול לומר דבר אחר, מה יהיה על גורלה של מערכת הבריאות, כששר הדרעי הולך להוביל מהפכה, שכל מערכת הבריאות כרגע סוגדת ומחכה ומתפללת, שלא ייתנו להפסיק שנייה אחת כתפקיד שלו, כי מה שהוא הולך לעשות לא עשו 70 שנה, זה אתה יכול לומר ברמה הציבורית, אבל זה לא מעניין אותם. זה לא מה שמעניין. כי מיש, אם היה מעניין את מישהו, אז אני יכול לומר לך שהיו מסתכלים והיו נותנים היום בדיון משקל יותר מהכל לתרומה של האיש למערכת הביטחון, לישיבתו תחת שולחן הממשלה, בקבינט, התרומה שלו, הוותק שלו, הכל. זה לא מעניין אותם. כי זה צריך, וזה מה שצריך לעניין את טובת עם ישראל ואת הציבור. מה התרומה של הבן אדם הזה?
טוב.
עם כל מה שמדברים.
עורך דין יוסמן, כמשפטן, שמעת את יריב לוין אתמול, שר המשפטים, מציג את הרפורמות שלו. חלומו הישן, אומר, לא משהו שנולד עכשיו ולא קשור למינויו של הרב אריה דרי. אני חושב שגם על זה הלכו 2.5 מיליון בוחרים והצביעו, והוא מציג את הרפורמה הזו, ואני שואל אותך, האם היא לא מסוכנת? יש בה הרבה דברים טובים, כולנו שמחים שיהיה איזונים ובלמים, ובדיוק הנה, אנחנו עוסקים עכשיו ממש בדיון הזה. אבל תבוא ממשלה אחרת, ותשתמש בדיוק באותם דברים, בדיוק ההפך, כן.
קודם כל, יריב לוין, אני חושב שחלק גדול, אפילו מאיתנו, הוא הופתע בדרך שבה הוא בחר להביא את זה ככה בצורה ברורה, ו... חתך את הדברים בלי יותר מדי להתקשקש והסביר בדיוק מה הוא רוצה לעשות. אני לא לגמרי בטוח שהוא הולך לבצע את זה ברמה של 100%. אני אשמח ואני אפילו יזמין אותך לקידוש אם זה יהיה רק ברמה של 70% או 80%. וככה אני מאמין שבסופו של דבר יקרה. אבל ללא ספק, צריך להבין מה עומד מאחורי הדברים, בעצם מה המכנה המשותף של כל מה שהוא הציע. ואני חושב שאם אנחנו מבינים את המכנה המשותף, שזה החזרת השלטון לידי העם, שזה בעצם הכותרת הכללית, הכותרות משנה הרבה פחות חשובות, איך זה יבוצע, האם פסקת התגברות תהיה כך, האם זה יהיה כך, האם הדבר הזה יעבוד כך. בסופו של דבר, הוא צריך ללכת לכיוון של החזרת השלטון לידי העם, וזה מה שהוא יעשה. אני חושב שבאמת הפעולות המדויקות והכירורגיות שבזה זה יתבצע, זה הרבה פחות חשוב. וכמו שאמרתי בראשית דבריי, אני חושב שבית המשפט גם מבין באיזשהו מקום שהעידן הזה של שאהרון ברק פתח את המדרון החלקלק הזה שהכניס את כולנו אליו והפך את כולנו לשפיטים ובגיצים ועילת סבירות ועילת מידתיות ועוד 1001 מהפכות חוקתיות, אני חושב שגם הם מבינים שבאיזשהו מקום זה פסה וזה עבר מן העולם. אני לא מדבר בכלל על השיטה לבחירת שופטים, שזה משהו המצאה ישראלית שאף אחד בעולם לא מכיר כמוה. מקצה לקצה העולם אין מקום כזה ששופט מביא שופט. כנראה שהם יבינו שהחגיגה הסתיימה איכשהו. לא בטוח שיתנו להם את זה בסנוקרת בצורה שבה יריב לוין הציג את זה אתמול, אבל אני מאוד מקווה שהתבונה יגבר וזה יעבוד.
אתה אומר לא בטוח שיריב לוין יאמר להם תקפצו לנו.
כנראה שלא.
אני רוצה לומר לכם, אנחנו כביכול, אנחנו לא, אבל הציבור אתמול הזדעזע, כביכול התקשורת הזדעזעו מיריב לוין. אני רוצה לומר שאנחנו התרגלנו שאנחנו בכלל, כל מה שמבטיחים בבחירות זה שקרים. והנה קמה ממשלה שכל מה שעשתה עד עכשיו, זה כל מה שהיא הבטיחה, אנחנו נעשה את זה ביום הראשון. כלומר, לא, אין דבר אחד. הבטחנו ביטול רפורמת הכשרות, עשינו. הבטחנו את החינוך לבטל את הבריאות, עשינו. הבטחנו ביטול חד פעמי והשתייה המתוקה, עשינו. הבטחנו את הרפורמה במשפט, מבצעים. אז אני לא מבין, הזעזוע שאנחנו פתאום מתרגשים מהזעזוע שלהם, זה בגלל שאנשים רגילים להיות רמאים, או כמו בנט, או כמו לפיד, ואנחנו מעדיף להיות אנשים שעובדים בשקר, ומרמים את הבוחרים, ומזה לא להזדעזע. עכשיו, לכן אני אומר, אנחנו, אין לנו מה להתרגש, אני חושב שיריב לוין יממש חלק גדול מאוד מאוד, ואנחנו רק התחלנו, וזה בצדק, ואין שום סיבה בעולם להתרגש. עכשיו, זה שהשופט בוחר היום, לתת דוגמה למשל, ומה קורה אם 120 ח"כים יעשו חוק שכולם הם, וכולם קיבלו שוחד, האם גם אנחנו לא נפסול? תמיד יכול להיות קיצון. ומה קורה מחר? אני הייתי בית המשפט, אני הייתי במקום יוסמן, גם הייתי שואל, וכבוד השופטים, מה קורה אם מחר? התברר ש-15 מכם מקבלים שוחד כדי לתת פסק דין מוטעה. איך אנחנו צריכים להגיב? אף אחד לא יזדומר את זה לשופטים, אבל אין מסוגלים לומר את המילים האלה לחברי הכנסת, וזו הבושה. אם אני במקום יוסטמן, הייתי פותח בדברים האלה. ובואו נראה אותם איך היו מסתכלים על הפרצוף, ומגיבים. אבל החוצפה לומר, מה יקרה מחר עם 120 ח"כים יקבלו שוחד על חוק, האם גם אז אתם לא מצפים שאנחנו נפסול? הייתי שואל אותם איך אני פוסל חוק, שאני יודע ש-15 מכן קיבלו שוחד. אבל זה מותר לומר, וזה אסור כנראה לומר, או אסור בכלל לחשוב. ולכן, אני לא מתרגש מכל הקיצוניות, אנחנו נתחיל עכשיו לסגור אנשים, ואנשים יתחילו לשמור שבת, לא מתרגש.
טוב, בתקשורת שעליה אתה מדבר, אלה שמתרגשים ומדברים על קץ הדמוקרטיה וכולי, מסתכלים על השופטים, משל היו מלאכים שאין להם דעות פוליטיות, הם לא הולכים להצביע בכלל, הם באים מהחלל והם נקיים וחפים.
אני אתן לכם עוד משפט אחד של זעזוע, שכולם חייבו עליו אתמול. השרה מירי רגב הביאה איזשהו מינוי שהוא נפסל בוועדה. שחטו אותו כולם. עכשיו תגיד לי, מה יותר חשוב, מוסד היועץ המשפטי לממשלה, או משרד התחבורה למנכ״ל? לכולם יגידו לך את זה. עומד לך שופט עליון ראש הוועדה, פוסל את השופטת, את היועצת המשפטית, ומענים אותה, ולא ראית כותרת אחת עשירית ממה שאתמול היה, על מנכ״ל משרד התחבורה שהיא עומדת להביא אותה לממשלה.
כן.
ואני אומר למירי רגב, חסר לך שאת לא מביאה אותו לאישור.
טוב. נמתין אל הבאות, שיחה מעניינת, וככה, באמת יש עוד הרבה מה לעסוק ולהרחיב בעניין, אבל נמתין גם להכרעת בג"ץ, וגם לראות מה יעשה, מה תעשה הכנסת, מה יעשה יריב לוין. בכל מקרה, 400 אלף איש רוצים את הרב אריה דרעי בוודאות כשר בממשלה, ועוד 2 מיליון, ועוד שני... כן, ברור, לגמרי. אוקיי, יהודה אבידן מיועד למנכ״ל משרד הדתות, ועורך הדין אברהם יוסטמן.
בעזרת השם.
בעזרת השם, שיהיה בהצלחה, שבת שלום.
שבת שלום.
בשורות טובות.
שלום.